שידבר עליהם זכות. והבדיחה אומרת, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא השכל לקום? כל דבר יש לו סיבה. אז בשביל מה הוא ברא השכל לקום? זה לכאורה מיותר, לא, זה לא מיותר, בשביל ללמד זכות. זה מעיד, זה שאנחנו נחפש מתחת לפני האדמה נקודות של זכות עלינו, שאנחנו חלשים, שאנחנו יגעי גלות כבר 2000 שנה, שאנחנו גדלנו אצל אנשים שבאו שבורים ורוצצים ארצה ועדיין לא אספנו את כוחות הנפש שלנו בשביל לבנות משהו חד. זה שאנחנו היום נוסעים, אמרתי לשרה בדרך, ראיתי עמודים גבוהים של תאורה. דוד שלי בן 94 בלי עין הרע אמר, כשאני יצאתי מבוכנוולד וראיתי גלויה אחרי כמה שנים שרואים שם מטוס וכתוב שם מטוס של חיל האוויר הישראלי, חשבתי שאני חולם. לא, לא. אני מבוכנוולד, מטוס של עם ישראל? זאת אומרת, העובדות היו יותר מהירות מהתהליכים הנפשיים שאנחנו מסוגלים להם. כן, שאנחנו מסוגלים. אז לאט לאט חביבתי, אנחנו נגיע, זה ייקח את הזמן שלו, אבל בואי נדבר עלינו רק טוב, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא לא רוצה שנגיד אנחנו לא עובדים אותו ואנחנו לא ואנחנו ככה, אבל אנחנו כן, אנחנו רוצים לעבוד אותו. אנחנו עוד אין לנו עוד כוח, כי העולם הוא חזק ואנחנו אנחנו מאוימים מולו, אנחנו כבשה קטנה בין 70 זאבים. אנחנו ממש מבקשים, ובמה שלנו, תן לנו את הכוח לעמוד על שלנו, תן לנו אתה את הכוח, כי אנחנו לבד לא יכולים.
שושנה נסיקה, אני אוהבת אותך, אבל
אני לא חשבתי
אקשיבי חמוד אלי, אקשיבי חמוד אלי, לא לא לא, אקשיבי חמוד אלי, אקשיבי חמוד אלי. אילו נניח ביתי הייתה באה אליי עכשיו והייתה מדברת מה שאת אומרת, אבל לגבי עצמה, כן, שהיא אומרת שהיא חושבת שהיא חלשה והיא לא יכולה להתמודד ותתתה וזה, ושהיא תתחזק כך וכך והיא לומדת, כן, בירו פחות או יותר מה שאת אומרת על העם, היא אומרת את זה על עצמה. את יודעת מה הייתי עונה לה? כאילו הייתי מנשקת לה שתדע שאני אוהבת אותה, אבל הייתי אומרת לה, אסור לך לרחם על עצמך. מה שקורה שברגע שיש רחמים, רחמים עצמיים, הבן אדם מתנוון, פשוט. ברגע שיש רחמים עצמיים, הבן אדם משתתק, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אני רוצה לומר לך, זאת אומרת, כל התיאור שלך הוא נכון. סך כל התיאור הוא נכון. אבל יחד עם זאת, אנחנו, הילדים שלנו, כאילו, זה דור חדש. דור נולד, כן? אנחנו כבר מדברים על 67, יש לנו כאן שתי דורות, שלוש דורות, ארבע דורות בארץ, כן? והם נושמים רוח חדשה. נושמים רוח חדשה. את הרוח של ארץ ישראל. הארץ שהיא מחכימה אותנו, שהיא נותנת לנו גאולה. אני יודעת שלא כולם עומדים בזה. אני יודעת שיש ציבור גדול שיורד מן הארץ. אני יודעת שיש חרדים למיניהם שמחפשים את הגולה ולא יכולים לעמוד בהתמודדות של ארץ ישראל. זה ברור. זאת אומרת, זה ברור שהקדוש ברוך הוא עושה כאן בחירה, ברירה. בסדר. אבל אנחנו חייבים, עם זאת, אנחנו חייבים לדרוש מעצמנו להשתדל. למה? כי זה כואב. זה מאוד כואב. אני לא רוצה שהילדים שלי ימותו בצורה כזו.
אבל למה? את מדברת כל הזמן מפחד העונש. אני רואה חזון מולי, לא עונש.
אבל ברגע שהילד שלו נהרג היום,
אז הוא נהרג על קידוש השם.
הוא נהרג בקידוש השם, אבל זה עונש. אבל זה עונש. תשמעי, היה לנו אברהם אבינו. היה לנו אברהם אבינו. רק רגע, סליחה. היה לנו אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בהריגת הבן שלו על המזבח, והוא הציל אותו. למה? כי זה היה אברהם אבינו, האהבה שלו הייתה אינסופית ולא היה מקום לקחת את הבן שלו. אבל אצלנו אנחנו לא עומדים בזה ואנחנו מפסידים את הבנים אחד אחרי השני.
אני רואה את הדברים ממש אחרת. ארץ ישראל נקנית באיסורים, והאיסורים הכי גדולים, דמים בדמים נגעו, זה האיסורים שאנחנו מתייסרים על נפילת בנים שלנו. וכתוב, היום ראיתי שוב ברב חרלה, במקרה היום הסתכלתי, תמיד בחודש שיער זה עושה לי חשק ללמוד את הרב חרלה, שהאיסורים של ארץ ישראל מגלים את הקדושה הפנימית שלה. זאת אומרת שהבחור הזה שנפל, השם יקום דמו, הנפילה שלו שעושה לכל אחד מאיתנו קריאה בלב, חתך בלב, החתך הזה מתמלא בקדושה של ארץ ישראל, שמקבלים עין יותר גדולה, יותר מפוקחת, להבין מה זה קדושת ארץ ישראל. לא אני, זה הרב חלף אומר.
אבל זה לא סותר, אבל זה לא סותר מה שאני אומרת.
זה סותר המתנה הזאת שזה לא עונש. זה חלק ממציאות של תהליך של גאולה שלצערנו עולה בדמים.
תשמעי, זה כשמסתכלים מאת השם, כשמסתכלים מלמעלה, אז זה כמו שאת מתארת. אנחנו לא אלוקים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם. וזה הלשון שלנו, שזה עונש. כי זה כואב לי.
לא, אני לא מקבלת את זה, ממש לא. ממש לא. זה לא עונש.
מה את אומרת?
מיתה על קידוש השם היא לא עונש.
קודם כל ברור שהבחור הזה, השם יקום דמו, מת על קידוש השם. אין לי ספק בזה. אבל זה לא היה חייב להיות. זה לא היה מחויב המציאות. כאילו, אני לא במקום של הקדוש ברוך הוא. אבל אני אומרת לך, יש פה חיים בירושלים, מסביב לירושלים, בתוך ירושלים, חיים ערבים. והערבים האלה, אין שליטה עליהם. היה את הפיגוע בארנוף, בסדר? את יודעת, היה את הפיגוע בארנוף. אחרי שהיה את הפיגוע בארנוף, פתאום נזכרו שהיה אפשר לעשות כל מיני דברים בתוך הכפרים של הערבים, כדי שלא היו מגיעים למצב כזה. זאת אומרת שהפיגוע של בארנוף היה יכול להימנע. סליחה שאני אומרת את זה, היה יכול להימנע. איך תחתדי חשבונות של הקדוש ברוך הוא? אבל יש דברים שכן יש מה לעשות. אם היו בתוך הכפרים האלה יותר שליטה, היה יותר אפשר לפקח מה שהערבים עושים בתוך הכפרים שלהם, אז לא היו מגיעים למצב כזה של פיגועי דריסה. אז יש דברים שכן אפשר לעשות אותם. אי אפשר לחכות לאיזה. זה כמו שאנחנו לא צריכים לחכות לגאולה ולשבת בחיבוק ידיים. כך באותה מידה, אנחנו לא צריכים לשבת
לחכות. יש את הסיפור המפורסם של הקרחון, שיהודי יקר, הוא היה, הבית שלו עולה באש. יהודי יקר, הבית שלו עולה באש, וכולם באים, השכנים, סולמות, מכבי אש, וזה, אומרים לו, צא. הוא אומר, לא, אני מחכה מהשמיים, עזרה משמיים. כשהוא מגיע לשמיים, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, למה לא עזרת לי? הוא אומר, אני עזרתי לך, אני שלחתי לך, שכנים, מכבי אש, סולמות, וזה. את מבינה? אז זה, עכשיו, זה אותו דבר. את רואה את רואה מלמעלה, הכל, לכל דבר יש כיוון, לכל דבר יש סיבה, לכל דבר יש שמחה, לכל דבר יש ברכה. נכון. בתהליך של הגאולה, הוא נקנה ביסורים. זה נכון, אנחנו נמצאים בתוכו, ואנחנו משלמים את המחיר. בסדר, כל זה בסדר. עכשיו אני עוברת ל... רובד אחר, וזה הרובד הפרטי הקטן שלי, של הבחירה. של הבחירה מה לעשות היום. וברוב פרטי שלי, יש לי מקום לעשות משהו. ולא להגיד, הקדוש ברוך הוא יציל אותי. יש לי מקום לעשות משהו. יש לי אפשרות להביא את הילדים שלי שילכו לכנסת. שיש שם נציג מסוג אחר שידבר מסוג אחר. לשלוח את הילדים ללמוד משפטים, שיהיו בבית המשפט אנשים מסוג אחר, שידברו אחר. יש לנו מה לעשות. יש לנו אפשרות להיות מכבים. 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 מי זה היה מכבים? משפחה אחת. חמישה ילדים. משפחה אחת. הצילו את עם ישראל ל-200 שנה. בתקופה של הידרדרות. לא בתקופה של גאולה. בתקופה של הידרדרות.
אני רוצה להגיד משהו בקשר לעמונה. שקשור לזה מאוד. שאת אומרת, אדם אחד, משפחה אחת. לא יודעת אם אני כבר דיברתי על זה. אבל אני מאוד התרשמתי מזה שבשבוע שעבר, קראת שבת, אז דיברו על זה שבעמונה.
כן, אני אומרת
את זה,
אני קראת.
שבעמונה החליטו התושבים.
כן, זהו.
כך אמרתי?
לא, אני קראתי את זה.
הם אמרו, אנחנו מוכנים שתזרקו אותנו לרחובות. בסדר? אבל אנחנו לא נתפנה מרצון. אין זה. על מה לדבר. זה. מי חתום על המכתב? אדם אחד. קוראים לו, בוארון. נו.
ברעון,
בוארון,
בוארון, הוא הנציג שלהם. מיכאי? לא. כן, אני לא מכירה אותו.
משהו בוארון.
כן, 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 הוא הנציג.
הוא בן אדם עם עוצמה, והוא כנראה שכנע את האנשים לעשות אותו נציג, וזה מה שהוא אומר. עכשיו, יש פה מחיר עצום. הם מכניסים את הזמן לסיכון של איבוד כל רכושם.
כל רכושם ילך לעבדון, אבל הם עומדים על העיקרון שהם לא יעזבו את עמונה. אתם תחליטו מה עושים עם המקום הזה. לא, אין בית, אין הכל. אני נשאר בעמונה. עכשיו תחליטו, כעם ישראל...
זה אדם אחד עם רוח נכונה.
איך אתה עושה את זה?
בדיוק, זהו, זה בדיוק מה
ש... אביחי, אביחי בוארון.
זה בדיוק מה שצריך לעשות.
בדיוק.
זה בדיוק מה שצריך לעשות.
הוא לא אדם גלותי. הוא אדם עם גב זקוף.
אני יכולה להגיד
לו. עם נכונות למסירות נפש.
לא סותר דרך אגב שאת משום דבר מה שאני אמרת.
נכון.
נכון.
זה לא סותר. זה פשוט הסתכלות אחרת, ברמה אחרת. זה הכל.
זו אותה הסתכלות. אני מסכימה איתה לגמרי שזה כך צריך לעשות.
כן.
אני אתן לך.
אני לא מקבלת את זה.
לא, איפה את ממוקדת?
זה עונש.
את תראה, לא, תקשיבי. אבל אם את ממוקדת ב... תעזור לנו.
אין דבר כזה, כל הגאולה הזאת היא תיקרות הדלתה.
בסדר, אבל אני אומרת, ברור שבלי העזרה של הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יצליח, אבל אני חייב לעשות.
נכון.
ועמיחי בוארון עושה.
אני אתן לך דוגמה.
תמיד באופן חיובי.
המקום הזה, שאנחנו נמצאים כאן.
כן.
מה את חושבת? שהערבים שמחים שאנחנו יושבים כאן?
מצדם שנעזוב את כל הארץ, למה שהם ישמחו?
שנים, שנים נאבקנו. עכשיו גן עדן, גן עדן. כי יש, למה? כי יש אמירה אחת. נגד האויבים, הוא מטפל. הוא מטפל. אם אתה עושה את שלו, נגד האויבים, הוא מטפל. זהו, שקט, הכל בסדר גמור. בתנאי שאתה עושה את דברו. זה הכל. פשוט לשנות את הכיוון. אז עכשיו בהתיישבות, הם הולכים להוריד לנו את ההתיישבות. אז רבותיי, תתעוררו, בוא נתעורר. לאן מסתכלים, מה עושים?
לא סותר מה שאמרתי, אני מסכימה איתך לגמרי.
היא לא אוהבת את המילה עונש, וגם אני שונאת את המילה עונש.
קידוש השם זה קידוש השם. אדם מת על קידוש השם. ותשימו לב שתמיד לוקחים את הטובים.
את הטובים, על מנת שאנחנו נתעורר.
אתם יודעים מה הבא, אתם יודעים, היום אמרתי, בדרך אמרתי שרבי מנחם בן לוי פיטקס, היום הערב, זה יום הזיכרון שלו, קבור בטבריה. לא נשאר לו מהילדים שלו אף ילד. רבי ישראל משקלו, מספר בהקדמה שלו לשולחן ערוך.
ישראל משקלו, אבל למה אני התכוונתי?
הוא מספר שבדרך שהוא הולך, הייתה מגפה בצפת, הוא הולך לירושלים פורח. בדרך מתה אשתו, שני חתנים, שלושה בנים, שתי בנות, לא זוכרת כמה, ששמונה בני משפחה שלו, נשאר לו נכד אחד מבית בת 15 שלו, שגם היא מתה, הוא מוציא את הנשמה בשביל למצוא מנקת, ולמצוא כסף למנקת, וזה, בגיל 20 הבחור הזה גם. זאת אומרת, הוא נשאר בלי כלום מכל המשפחה, הוא רק גם מת, הוא אחר כך הוא אומר, איך הוא קורא לזה? איסורי ארץ ישראל. זה המחיר. ובסופו של דבר, לא נשאר לו אף אחד, התחתן פעם שנייה, נולדו לו מזה שתי בנות, או אחת, רבי ישעיהו בר דקי שהגיע ארצה אלמן עם שני ילדים, התחתן עם אחת מהן, וזה ההמשך של רבי ישראל משקלו. בכל אופן, מכל החלק הראשון של כל חלק ראשון של חייו, לא נשאר שום דבר, למה? הוא אומר בעצמו, איסורי ארץ ישראל. הוא אומר, זה עונש? לא. למה שזה יהיה עונש?
זה ביטוי למסירות נפש.
האנשים פוחדים מהמילה עונש.
היא לא, היא לא נחמדה. יש כאן עוד משהו.
זה רמה נמוכה.
אני מרגישה שזה רמה נמוכה, תסלחי לי שאני אומרת לך, לקרוא לזה עונש. ואני אסביר את עצמי. כי אני חושבת שהכל למעשה נובע מתוך האדם ואל האדם. כאילו... זה פה מתרחש, וגם הפרשנות לאירועים, הכל מכאן, וכשאת אומרת עונש, זה כאילו בא מבחוץ.
גם.
ואני לא אוהבת את זה, זה כאילו, יאללה, עשית ככה, פשש, תחטוף. לא, אני צריך להרגיש מתוכי שזו תוצאה של המנטליות שלי, באופן טבעי. באופן טבעי, זו תוצאה של המנטליות שלנו, שאנחנו מפקירים את עצמנו.
זהו. מה את אומרת? אבל לא דווקא על היחיד.
נכון, גם וגם.
באופן יחיד, באופן יחידי.
גם וגם.
את מבינה, איש כמו הרב שרקי, אנחנו יודעים.
מישהו העניש אותו.
הוא לא היה, הוא לא ראה הפקר את עם ישראל, ובוודאי שלא הבנים שלו. מבינה, ככה שקשה לומר שהם מזמינים את
האירוע
הזה, אבל מה שקורה, כאילו ככה אני רואה את זה, שדווקא בהם זה נופל, על מנת שהם ינהיגו את עם ישראל אחרת. על מנת שהם בעצמם יתעוררו, כי הם יכולים להתעורר.
אז תקראי לזה הכוונה, לא עונש. כי עונש זה נשמע כמו...
עשה אחרת.
לא יודעת. זה נשמע כמו נקמה, זה נשמע כמו...
כן, אבל אנחנו חיים...
לא יודעת.
ברמה, אני רוצה להגיד את זה, ברמה נמוכה, אנחנו חיים ב... בזכות ועונש. אנחנו כל הזמן, אנחנו, החיים שלנו הולכים ככה וככה 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 וככה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך. הלוך ושוב הזה, זה מין זכות ועונש, זכות ועונש, זכות ועונש, מבינה? אז אני לא פוחדת מהמילה הזאת.
לא, כי כתוב ששלושה דברים נקנה ביסורים. ארץ ישראל, עולם הבא ותורה. כן, תורה?
כן,
תורה. שלושה דברים האלה ככה, אבל מה זה?
אבל הייסורים האלה...
זה הפוגיות שלה.
הייסורים האלה מגיעים להתנהגות שלי, זה לא סתם.
לא, זה כן סתם. זה לא קשור להתנהגות בכלל. בכלל לא קשור. הייסורים של ארץ ישראל לא קשורים להתנהגות. זה שרבי ישראל משקלו ואיבד את כל המשפחה שלו,
הוא הרי מסר נפשו על ארץ ישראל.
ייסורי ארץ ישראל.
במרכאות, למה זה מגיע לו? בחור טוב. עושה משהו רע? לא.
אני אספר לך סיפורים. של אליהו הנביא, היה איש שאומר לאליהו הנביא, תשמע, אני רוצה לדעת מה הטעם של ההתנהגות שלך. והם הלכו, אז הוא אמר לי, בסדר, תתלווה אליי, אבל אל תשאל שאלה. אז הם הלכו למישהו, בחור מקסים, אני כל מה שהיה לו זה היה פרה. וגנבו לו את הפרה, משהו מסוג. הם ישנו אצלו וגנבו לו את הפרה, ואין לו עכשיו לא מה לאכול בזה. השני לא אומר כלום. אחר כך הלכו לאיזשהו מקום, ששם לא קיבלו אותם יפה. ואז אליהו הנביא נותן להם ברכה, שכולכם תהיו מנהיגים. איזה מין דבר. אחר כך הם הלכו לעוד איזשהו מקום, מישהו שגם לא קיבל אותם יפה, ואז הוא נותן לו ברכה שימצא, שיבנה לו איזושהי טירה ענקית כזאת בין לילה. אז הוא כבר מתפוצץ, אומר, אני לא יכול יותר. מה זה? זה צדק, זה אליהו נביא, מה זה הדברים האלה? אז הוא שואל אותו, הוא אומר לו, טוב תראה, אני אסביר לך. ואז הוא מסביר לו שהכל זה היה לטובה, אבל אנשים לא מבינים. כאילו, אנחנו לא תופסים. מה שאנחנו תופסים זה חטא ועונש, אבל אנחנו לא מבינים מה יש מאחורי זה, כן? ויש מאחורי זה. זה ברור שיש מאחורי זה. אבל במושגים שלנו, זה טוב שאנחנו נתפוס את זה כקטנים. אנחנו נתפוס את עצמנו כקטנים, שאנחנו עושים טעויות, ואנחנו עושים שטויות, ואנחנו חוטים, אנחנו כאלה. זה שיש לנו גם יצר הרע, ואנחנו יכולים לחשוב מחשבות גדולות וקבלה ותדדה, זה היצר הרע. אנחנו קטנים. אנחנו קטנים עם היגיון קטן.
ארנה. לפני 450 שנה בערך היה רבי יוסף קארו בצפת, כולנו יודעים, והיה לו מגיד. יצא ספר שכל המגיד זה מלאך שהיה מתגלה אליו. כל הדברים שהמגיד הזה אמר לו. זה הופיע, אני לא יודעת, יש לי את זה, בעלי קנה את זה, יש לי את זה בבית, נאמר שנתיים, שלוש, ארבע, אז כשהוא קנה, פתחתי, אז כי זה מנוקד, זה ככה מושך את העין עם פירוש. את לא יודעת כמה פעמים בספר הזה, המגיד אומר לרבי יוסף מקארו, ואם תזכה, תמות על קידוש השם. את יודעת, אני אומרת לך כמה וכמה פעמים חוזר על האמירה הזאת. בלי קשר לחטא, בלי קשר לכלום, רבי יוסף קארו. אם תזכה, תמות על קדוש השם. זאת אומרת שהבחור הזה שנהרג בשוב השם, יקום דמו, נבחר. יש לו כאן שליחות בזה
שעושה. וקרובה יקדש, בפירוש, כתוב כך. בפירוש.
ואם אנחנו מורידים את זה למדרגה של עונש, אז אנחנו לוקחים את הגדלות של הדבר הזה, של הקידוש השם הנורא הזה. אנחנו לוקחים את הגדלות, אנחנו כאילו מונעים מעצמנו לראות ולחפש, אנחנו אולי לא רואים, אבל לפחות לחפש מה הדבר הנורא הזה שקרה רוצה להגיד לנו. לא מצד העונש.
מצד הלימוד.
מצד האמת שבדבר.
הלימוד.
אני לא יודעת, אני לא בטוחה שאני...
אני מרגישה שאני חושבת על הדברים שאתם אומרים. כשמדברים על עונש, תכף אני אגיד לכם איזה אסוציאציות עולות לי. אבל אני חושבת ש... כן, לא הייתי משתמעת, אולי לא מאמינה לנו, שמאמינה חשבון נפש, כאילו מה... בסדר, אז אנחנו פה במדינה, ויש איסורים של, של איך אומרים, איסורים של ארץ ישראל וכולי וכולי וכולי. השאלה היא, צריכים, כל קבוצה צריכה להסתכל על עצמה, כל קבוצה שנמצאת פה, אם זה חילונים, זה עמדתיים, כל קבוצה צריכה לחשוב, במה אנחנו יכולים לתקן את עצמנו, במה אנחנו יכולים להשתפר בזה או בזה וזה, וגם ביחס לארץ ישראל. ואני חושבת שיש מה, שיש מה לשפר. יש מה לשפר. שלגבי עונש, אפשר לקחת את זה לעולם של הילדים. אז מה, אני לא אגיד לילדים שלי, אני נותנת לכם עונש? אני אומרת להם, לפעמים, יש לכם עכשיו את העונש. עשיתם את זה ואת זה. רק דיברנו פרשת מצורע. פרשת מצורע, יש שם עונש. דיברו לשון הרע, מקבלים. מקבלים עונש.
כן, אבל...
והמצורע הזה, והמצורע הזה הוא לא עונש. זאת אומרת, ברמה מסוימת, המצורע הזה הוא לא עונש, אבל ברמה מסוימת, כן?
נכון. וגם כשבני ישראל היו במדבר 40 שנה, זה היה עונש, או שזה היה... איזושהי הכנה לקראת ארץ ישראל.
כל דבר הוא הכנה לקראת ההתקדמות.
נכון.
בסדר?
אז בסדר.
כולל זה שאת אומרת לבן שלך.
היה הכנה לקראת משהו, נכון?
מה? כן.
אני אומרת שזה, אפשר להצטמצם במובן של עונש ולהגיד בסדר, אבל כן, אבל אני חושבת שכן צריך להבין שזה גם סוג של עונש.
אני רוצה לומר משהו. כאשר אומרים עונש...
ממש, האנשים האלה מתו על קידוש השם.
אני לא אמרתי שלא.
לא, יש... לא, אבל שושנה, יש כלל ויש פרט.
אנחנו רוצים להציל בילדים האלה. אנחנו לא רוצים...
בוודאי שהם מתו על קידוש השם, אבל ביחד עם זה אני לא...
אז הם רוצחים אותם ואז מתו בקידוש השם. בשביל זה אנחנו מקבלים את זה בשמחה. זה לא ככה. זה לא ככה, אנחנו חייבים להתקומם על כך. זה שהם מתו בקידוש השם זה ברור, אבל זה שזה כואב זה ברור, ואנחנו חייבים לעשות משהו כדי להציל את המצב.
השאלה לאן אנחנו מנפדים את הכאב הזה, האם להלקאה עצמית או לצמיחה. הלקאה עצמית לא גורמת לעולם לצמיחה.
נכון, נכון, זה נכון, זה נכון.
לא מדברת על התכלס של המסקנה, היא באמת, כמו שהיא אומרת, לעשות יותר שמירה, כן להתעורר, כן, לא.
לעשות יותר שמירה זה תמיד, או למה לא?
זה
לא הלקאה עצמית, זה משהו שאני מכירה, שאני פוגשת אנשים מהשמאל, אז אליהם יש הלקאה עצמית. היהודים כאלה וזה וזה, זה יותר על כעצמי, סליחה שאני אומרת.
לא, אבל פה
יש כל מיני, אבל חשבון נפש זה משהו אחר, כאילו, על מה אנחנו צריכים עוד לעשות, כאילו מה...
חשבון נפש זה לא על כעצמי.
אני רוצה לומר משהו, כשילד למשל גדל על תחטוף עונש וזה 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 וזה, אז הוא עלול להיכנס למאבק כוח עם ההורים. ברגע שההורים נותנים לו להבין שהמילה עונש בכלל היא לא קיימת, אנחנו רוצים לעזור לך להבין מה אתה יכול להפיק מהדבר הזה. עשית משהו לא טוב, בוא נדריך אותך איך כן לעשות טוב, ואיך נתווה לך את הדרך, והיא לפעמים לא כל כך נוחה או נעימה, לפעמים דווקא המאמץ של הסבל הוא שמראה לך מה לעשות, אבל לא להתחיל איתו, אתה תחתור וזה. אז עושה לי ככה? אני אראה לך.
עדיין שלא. אבל אני אתן לך דוגמה. היום הבן שלי התקשר, אומר לי, היה לי יום דפוק, כל הזמן הלכתי, נכנסתי, שכחתי להביא מחברת, שכחתי להביא פרון, ישר שלחו לי הערות ביומן, המורה כתבה לי הערות ביומן, 4 הערות ביומן, שכחתי להראות לך, כל הדברים האלה. אז אמרתי, תשמע, זה היית לא בסדר בקטע הזה של התארגנות, לא סידרת את הילקוט אתמול, תבין שזה בגלל שאתה. עכשיו אני... עד שאני חוזרת, אתה עושה ככה וככה וככה. אתה מסדר את הלכות, אתה עושה שיר.
את יודעת מה?
אבל רגע.
זה לשפר.
אבל לא אמרתי לו את המילה עונש, אני לא אמרתי.
אבל הטון שלך אמר עונש. הטון, הטון שלך אמר.
יכול להיות.
לא, אני הייתי אומרת, הכל
התרסה. מה שעשו לו בבית ספר היום זה לא היה עונש, זה היה עונש.
אז מי אמר שהבית ספר עושה טוב? אני לא סובלת בתי ספר שמענישים.
בוודאי שזה עושה טוב, הנה, נתנו, אמרו לו, כתבו לו הערות טוב, הרימן אמרו לו, תלך למחנך, תדבר עם המחנך. אז מה יעשו לו? כאילו, ברור שצריך לעשות את זה בצורה בונה.
מה שאני חושבת שצריך. זהו, אבל לא, שגם הטון לא יהיה טון של עונש. אז ככה קרה לך? בוא אני אעזור לך אחרי צהריים להתארגן, ובערב אני שואלת אותו, שמת כבר את הכל?
נכון.
בוא נראה. למה להגיב לו את המילה עונש? ולמה בכלל לתת לו הרגשה של עונש?
עונש זה לא כעס, וזה לא רוגל, זה לא הכוונה לזה. הכוונה היא שאתה מקבל משהו שלא מתאים לך. התוצאה, כאילו, התגובה לזה צריכה להיות התארגנות טובה.
מחדש.
כן, אבל... אבל העונש נשאר. עכשיו, העונש זה לא כעס, זה לא ללכת ולהרביץ, זה לא ללכת ולכעוס, זה לא... כל הדברים האלה זה לא שייך בכלל. אבל
אז מה את רוצה להגיד שאנחנו צריכים...
אבל הכאב של העונש, של האבדון, של הקושי, הכאב הזה הוא צריך להיות בונה.
נכון,
הכאב הזה הוא צריך לא לדכות אותו ולהגיד נו קידוש השם, נו מה לעשות.
זה לא נקרא לדכא, זה לא נקרא
לדכא.
מצטער על זה שמת.
העונש הוא צריך, הכאב הזה הוא צריך להוביל אותנו להתנהגות
חדשה.
חדשה, להתעוררות, לראות מה אנחנו עושים.
100%.
זה שחיילים מתו, אני יודע, 3,000 מתו מלחמת יום כיפור למען השם. נו טוב, אבל זה לא היה טוב. זה היה מכשלה גדולה מאוד של הצבא. זה שמת גידוש השם, אבל הייתה מכשלה שאותה צריך לתקן, את מבינה? אז אנחנו כאן, בסדר, אז יש, כאילו, האיסורים של ארץ ישראל, הם לא אומרים לי, זה מותר.
בוודאי שלא.
האיסורים של ארץ ישראל אומרים לי שזה קשה.
שזה מסר. יודעת מה, במקום המילה עונש, תקראי לזה מסר. בסדר?
כן, אני בכוונה קוראת לזה עונש, בגלל שאני יודעת שהקונוטציה היא מאוד מאוד שלילית.
אז למה?
למה? אני אגיד לך למה. אחד מהדברים הגדולים שאני למדתי זה להיות קטן.
להיות מה קטן, זה משנה?
להיות קטן.
אם אני מקבלת מסר, אז אני לא קטנה?
לא, את גדולה. מסר, כמו הנדים, מקבלים מסר, מילים יפות.
למה? המציאות עצמה, כל מה שקורה לנו במציאות זה מסר בשבילנו.
בדיוק.
כל אדם קטן, כמה שהוא יהיה קטן.
את לא תספרי לי.
את רואה את זה כל רגע ורגע.
אני פשוט רוצה להעביר מסר אחר. שלום.
גם אני לא סובלת.
איפה אתה נמצא? אני
שונאת אותה.
למה שאתה פשוט?
אני גם אבל יש זה, זה קיים, אין מה לעשות, המילה הזאת קיימת, בין שתרצי ובין שלא תרצי.
היא יכולה להיות קיימת כדי שאני לא אבחר בה.
כן, אז אנחנו מחכים.
יש הרבה דברים שהם קיימים כדי שלא נבחר בהם, נראה אותם ונגיד לא, זה לא זה. אני רוצה לקבל מסר ולראות מה אני עושה עם המסר הזה.
מסר זה מילה כללית, סליחה, מסר זה יכול להיות הרבה דברים.
גם עונש זה מילה כללית.
גם מה? עונש?
גם עונש זה מילה כללית.
לא, עונש זה עם גוון, זה עם גוון מר.
נכון, מסר זה מילה חיובית.
היא חיובית.
היא כללית.
היא נותנת כיוון, היא נותנת כיוון.
עונש מגיע למישהו. וגם יש עונש.
לא לכלל עונש.
אנחנו לא מבינים. הרב לס, אז הוא מתעכב.
מתעכב?
הייתי צריכה לתת לרב יעקב
שתהיה להגיע. אוי, חבל.
בחג יגיע?
חג יגיע. אז הוא אומר לי, ברבע לשש שנים וחמישה לשש. לחכות לו בצומת בית הערבה, להפנות לו לכאן. הוא בא מעין גדי. והוא ציפה...
עם טרם?
כן, ברבע לשש הוא יעמוד כאן בצומת. האוטובוס שעובר ברבע לשש ייקח אותו.
נו.
אבל עכשיו הוא איחר.
כל הכבוד לו, תחשבו מה הוא עובר בשביל להגיע הנה. הרב בלס, מאוד יפה. מה?
מאיפה הוא מגיע?
עכשיו הוא מגיע מעין גדי, אבל בעיקרון הוא מירושלים. אבל הוא מגיע באוטובוסים. לא, אתה מגיע באוטובוסים או ברכב?
לא, הוא מגיע בטרנק.
אבל בדרך כלל?
לא, הוא מגיע ברכב שלו. אבל עכשיו הוא נמצא בהבראה.
בשם.
כן.
בים המלח. והוא לא רוצה לפספס את השיעור.
הנה, הנה בן אדם שפשוט, זה ממש מסירות נפש והתמדה. הבחור הזה הוא מתמיד, הוא באמת, כל הכבוד לו.
כמה זמן הוא מגיע לך?
השנה. כן, גיליתי אותו לאחרונה. איי, איי, אז הנה, אז יש לנו...
הוא משתף פעולה, מאוד יפה.
הוא ממש, הוא איש גדול, הוא איש גדול ממש.
כן, הוא גם פורץ דרך.
מבחינת פורץ דרך, מבחינת העזה. לומר, תלמוד הבבלי, 2000 שנה, שזה מה שיש לאנשים, תשימו אותו בצד ותלמדו ירושלמי. הרי לומדים ירושלמי כדי להשלים את הבבלי, לא לומדים ירושלמי כשלעצמו. והוא טוען שיש כאן מסר אחר. אז הוא מנסה
להכניס את זה.
וזה, תראי מה זה, זה ליום העצמאות. כאילו כדי שאנחנו נבין את המשמעות של יום העצמאות מתוך התלמוד. אז זה, זאת עצמה, כן, זאת עצמה משהו. טוב, אז הנה, אז יש לנו הזדמנות לסבן ולשוחח בינינו כבגלל שאנחנו... כן, אז... זהו, אז אני למדתי ש... הגדולה שאליה אנחנו צריכים להגיע.
גאולה או גדולה?
הגדולה.
גדולה.
שאליה אנחנו צריכים להגיע זה ללמוד כמה קטנים אנחנו. כמה קטנים אנחנו. כמו הנמלים, כמו הילדים הקטנים.
אבל זה לא נכון, כי אנחנו לא רק נמלים. תראי מה נעשה פה בארץ. את לא יכולה להגיד שזה נמלים ונעשתה פה...
אם תביני שאת נמלה קטנה, אז תראי שמה שנעשה כאן זה נס אדיר, נס אדיר, ושזה לא תלוי בממדים שלך, כי בממדים שלך באירופה שם אותך במשרפות, אז הממדים שלך הם לא שווים הרבה, מבינה? אבל מה, אם אנחנו הולכים עם איתו, הוא הגדול, הוא הבורא, אז הוא עושה דברים גדולים. ואם אנחנו הולכים איתם, עם אובמה וכל מיני כאלה, אז התוצאה היא הרג הילדים שלנו ברחוב.
אז מה את מציעה פרוגרמה מעשית לאדם הפרטי?
אם לצאת בהצהרות כמו הסיפור הזה
של הבוארון?
כן, לצאת בהצהרות ברורות שאנחנו מוכנים למסור את הנפש על הארץ, ואנחנו לא מוכנים לזוז.
נכון, אבל איך מגיעים לדרגה כזאת כמו?
שיהיה מסר ברור לשלטונות.
התפקיד שלנו לבוא לעזור להם בתפקיד הזה.
איך?
זאת אומרת, לבוא אליהם.
כמו שאני, למה את חושבת שאת צריכה לעזור לו?
אני לא רוצה לעזור לו, אני רוצה לעזור לי.
את צריכה לעזור לבטל, את צריכה לעזור לאופרה, כל היישובים בסכנה.
נכון.
זה לא לעזור לו. הנה מגרון, כאילו כל היישובים בסכנה, זה לא...
נכון מאוד.
כשאני הגעתי לכאן, אחרי אמונה. אני הגעתי לכאן אחרי אמונה, אחרי ששמעתי את אנשי אופרה אומרים, מה שקרה שם עם השוטרים זה היה ביזיון של השוטרים. זהו. הם ראו את זה ברמה הזאת, ואז אני הבנתי שזהו, הם עברו את הקו האדום, הם לא הבינו, יש כאן מסר ברור שהם מרימים את היישוב, ואני עזבתי, אני עזבתי את אופרה. ומה שאמרתי, אני אמרתי להם את זה. ואני מאוד, כאילו...
נפגעת.
ודאי, לא נפגעתי, אבל...
לא נפגעתי אישית.
אבל אני ציפיתי שהם יכולים...
אז מה את רוצה שאנחנו נגיד, נגיד בית אל, נגיד אופרה?
בית אל, כן.
גם, לא נעזוב, גם אם תזרקו אותנו לרחובות.
כן, כן, בדיוק ככה. בדיוק ככה. אנחנו לא נעזוב את הבתים שלנו. גם אם אתם תיקחו אותנו, אנחנו כאן, אנחנו נבנה בית חדש.
אז יעשו לנו מה שעשו בגוש קטיף, יותר גרוע.
לא יעשו לך, לא יעשו לך. אני אומרת לך, רק בזכות זה שהם ידעו, היה להם ברור שהכל יעבור בשקט, הם עשו מה שהם עשו.
נכון.
כאילו היה להם שמץ שיהיה התנגדות בפעם הנון,
שום דבר.
זה לא היה.
אחרי שלקחו את כל הרבנים שלנו, אחרי שלקחו, שמו ידיים על כל הרבנים שלנו, והרבנים שלנו לא התביישו לשנות את המילים שלהם, כולל הרב אליהו, היה להם ברור שהכל יעבור בשקט. אנחנו היינו כאן. את זוכרת מה אמר חגי? על גופתי.
בסוף הוא לא קיים.
בסוף הוא היה כאן. זאת אומרת, הוא היה בבית שלו. בסדר? אבל הוא לא היחיד. היו שניים שהתאבדו. הם הפכו להיות משוגעים. לא גיבורי, לא נפלו בשם השם.
מי זה?
היו שניים, הייתה בחורה אחת ועוד, כאילו היו שניים שלקחו את זה עד הסוף. והציבור התייחס אליהם? לא.
אברום שפירא זכר צדיק לברכה התנגד בכל תוקף.
הוא אמר שיסרבו פקודה.
כן.
אז זהו, אז אני אומרת לך עכשיו, אם אנחנו נהיה ברורים עם עצמנו, עם עצמנו, שאנחנו מוכנים ללכת עד הסוף, לא יקרה שום דבר.
כאילו בכפר לשדר את זה.
אבל לשדר את זה, ברור.
כפר, אבל כפר, לא לחכות עד
לא לחכות עד שיהיה שלטון.
כפר אומרים, שלא
כבר אומרים את מה שהם אומרים. אז עכשיו צריך לומר שאנחנו הולכים עד הסוף.
אנחנו לא מנהיגים, מה לעשות? אנחנו לא
מנהיגים.
לא, זה לא ככה. זה לא ככה.
אומרים למנהיגים מה אנחנו מוכנים.
מריחים אותנו. והמנהיגים אומרים מה שהציבור רוצה. אם המנהיגים מבינים שהציבור לא יודע,
נחוש.
המנהיגים איתנו. אותו דבר, גם הרבנים, הכל הולך מלמטה.
לא, הם יודעים שהיהדות של שהיהדות הציונות הדתית והמתנחלים הם אנשים נורא נחמדים. כמוך, כמוני. מתוקים, רק
מלך הארץ.
לא רק מלך הארץ, מילא מלך הארץ, אבל הם נחמדים, הם לא עושים דברים לא יפים. אז אם אנחנו נראה שאנחנו כן עושים דברים לא יפים, כלומר, לא שאנחנו צריכים לעשות דבר לא יפה, אבל לפחות ממי?
תג מחיר.
אני אלך לקחת אותו שיש מישהו אחר שמוכן ללכת לקחת אותו.
כן.
שמישהו
כותב
משהו. אני
הולך
לקחת אותו שיש מי שיהיה אחרת שמוכנה לקחת אותו. את הרב,
צריך
ללכת לקחת אותו.
אני
הסתובבנו שמאלה כשהגענו מירושלים, הסתובבנו שמאלה.
כן, כן, לא לצאת לכביש, לעמוד בצומת.
לעמוד בצומת. כן. יש שם תחנת אוטובוס. אחרי שפנית שמאלה,
נכנסנו ימינה. לבית חוגלה?
לא לבית חוגלה, לא, לא.
למטה.
שמאלה לבית שען.
כן,
כן,
כן. כן, כן,
שם. שם צריך לחכות לו שם. בפינה.
אוקיי, תן תני לי את המספר שלו.
המספר שלי?
שלו.
שלו?
אני חושבת לעצמי, אם אני אצטרך... תראי, את יודעת, את צודקת שבמוח...
652-22-518. ואליו ממש אפשר לדבר בלשון גדולה שיש לך זכות לקחת אותו, ממש לתת לו להרגיש... טוב, כי הוא ממש מוסר את הנפש
באמת
אדירה כדי להגיע.
נכון, באמצע הנופש שלו.
תחשבי
איזה יופי, איזה יופי, זה בן אדם עם אמונה, אין מה לדבר. מה אני רוצה לומר לך? את אומרת אז לא יקרה שום דבר. קודם כל כן יכול לקרות, אבל לא, בוא נגיד ככה.
קודם כל, לאה,
את יודעת שאני אוהבת אותך. בטח. קיבלתי כל כך הרבה נשיקות ממך. נו, ואז?
לא, נו, קדימה.
לדבר, אוקיי. אז מה אני אומרת? אני אומרת, איפשהו אני חושבת לעצמי ומקווה מאוד שהדגם הזה של אביחי בוארון יעשה לנו את העבודה. זאת אומרת שהם יבינו שאנחנו באמת אוהבים את הארץ ולא את הרכוש הפרטי שלנו. אז אני אומרת, איפשהו אני אומרת לעצמי, וואלה, תודה אביחי בוארון, אני פשוט, אני מקווה שהוא יעשה לנו את העבודה. ואני גם מקווה שבאמת יבינו את זה וילכו על הסדרת היישוב ויבינו כבר שדי כבר מספיק עם כל ההתאמרות הזאת. ועם השקר הזה ועם ההתעללות הזאת ביישובים שלנו. אבל שום דבר לא מובטח לנו, אז יהיה הכל בסדר. בכלל זה לא מובטח. השלטונות יש להם כוח עצום. הם יכולים לעשות המון דברים. ואז אנחנו צריכים לומר לעצמנו ככה. בסדר, נפסיד את כל רכושנו, השם איתנו. נראה מה יהיה. אבל שום דבר לא מובטח לנו שיהיה בסדר. ולא יקרה שום דבר. לא. הם יכולים לעשות המון דברים. אריק שרון הסכים להרוג כמה אנשים.
זה לא רק את הרכוש יחסי, זה יותר.
תסבירי.
כן, כי הם באים עם הסוסים ויש להם נשק.
כן, בדיוק.
הם יכולים לפצוע אותנו קשה מאוד, ויש אנשים שנהרגים. זאת אומרת, ברגע...
לא, אם אני עומדת פסיבית ולא מוכנה, אז יהרגו אותי.
את לא יודעת מה קורה. יש כדור שמשנה דרך. את לא יודעת מה קורה.
נכון.
כשהולכים במלחמה, אז הכל כמו במלחמה.
בדיוק.
ואז כל הסיכונים זה עלייך.
בדיוק.
אז כולל להיהרג, כולל להיפצע במצב קשה, והשם ישמור. אז
נכון.
אם אנחנו לא הולכים על זה, אנחנו מפסידים את הכל.
לא, אני לא אמרתי לא ללכת. אמרתי לא לחשוב שיהיה בסדר.
בדיוק.
כי אנחנו לא יודעים. לא יודעים.
צריך לקחת את הסיכונים. בלי זה, זה ייקח להם, הם לא יבינו, המסר הוא לא יתקבל.
לא יתקבל. הם לא,
כדי
הם לא יפנימו אותו,
בדיוק,
מה שנקרא.
בדיוק, כדי להפנים אותו,
את צריכה לעמוד
מצליחים, בדיוק.
פשוט.
אז הם צריכים, צריכים להיות לא כמה בדיוק. יישובים שיהיו דוגמה, שיצאו לרחובות. כאילו, זה פשוט... חייבים לקחת על עצמנו את הקושי הזה, אנחנו חייבים לצאת לרחוב, כדי... ללמד.
לא יעזור הרחוב. כמה הפגנות עשינו וזה לא עזר לנו.
לא, לא הפגנות.
לגור ברחוב. לגור ברחוב?
לתת להם שירסו לנו בתים, לתת להם שיפגעו בנו, עד שנראה להם שאנחנו עומדים תקיפים על הארץ.
רנה, למה לא הייתה קבוצה של נשים שלחה אחרייך?
מה?
למה לא היו נשים כמו שחשב שלחו אחרייך? שאלתי למה אנשים שחשב שיצאו אחרייך לא יצאו אחרייך.
כי הם חשבו שיהיה בסדר.
מה פירוש?
מזדנבים אחרי השלטונות, יהיה בסדר. אני אגיד לך, ההתנהגות של אנשי אפרה להקים את ההתנחלות אפרה, מההתחלה, זה היישוב היחיד שלא פינו אותו אף פעם. את יכולה לומר שהייתה מאוד חכמה.
גם בבית אל לא פינו ברוך השם, שגם לא יפנו.
אז הם אמרו להם, למשל, הם הקימו את הגבעה במקום שנרצח הבן של הרב כהנה ואשתו, טליה, הקימו שם גבעה. אחרי תתתתתה אמרו להם, תפנו את הגבעה הזאת. פינו את הגבעה הזאת ותמורת זאת קיבלו שטח אחר. אחר כך אמרו להם גם את השטח הזה לפנות, למרות שבנו שם תשתיות, לא יודעת מה, ונתנו להם שטח אחר. כאילו כל הזמן הם ניסו כאילו לרקוד עם השלטונות כאן ושם.
אז באמת יש לך כמה מקומות באופרה שלא בנויים בגלל זה.
כן, אז...
היה עכשיו סיפור...
אז בעלי אומר שהכל בטובה, בסופו של דבר מה שמקבלים על ידי כך זה שהיישוב באמת גדל, ויש לו גם את זה וגם את זה וגם את זה. עם כל האיסורים שכאן זה לא ושם זה לא, אבל מחר זה כן יהיה. בקיצור, זאת הדרך שהם הלכו, כל הזמן במין פשרות כאלה. אז
זה גם הרב מלמד עשה. בסך הכל זה הרב מלמד עשה, ואני מקווה שהיום יעמדו בדבריו וכן יקימו אפילו שש קומות, לא שבע קומות, אוקיי?
אבל תשמעי, במרכז בית אל, כמה היום 30 יחידות דיור יפהפיות, שהרבה זמן עמדו מוקפאות, שלא נתנו לבנות, ועכשיו הם נבנו, הם כבר לקראת סיום, ממש חלונות יש כבר. ועוד 300 יחידות דיור אמורות
אמורות אני רוצה לראות את זה
לא, זה יקום.
אני מקווה שזה יקום, בגלל שהוא כל כך הבטיח בנימין
נתניהו.
את סומכת על ההבטחות שלו? אני לא מאמינה לאף מילה שלו.
הוא יש לו כוח הרב מלמד, יש לו כוח של ערוץ 7. מבינה? יש לו כוח עיתונות. זה כוח חזק. אם הוא יצא נגד ביבי ויגיד שיקרת, הוא כבר עשה את זה, אבל יעשה את זה בצורה יותר
מזמנית.
כן, אז ביבי יעשה. מבינה? לא מילה, אבל מרדכי מסינת המן. הוא יעשה את זה. אז יש לו כוח.
כבר סגרו את ערוץ 7, יסגרו גם
אותו. לא, את העיתון, הם לא יכולים. אין להם שום
את האינטרנט.
מה?
בשבע. הם ימציאו לך מתחת לאדמה.
לא,
לא משנה, אני
בקיצור.
גם זה אמר.
אני חושבת דבר, אני חושבת שהתשובה לך. טוב.
נו, אז למה זה לא תפשרות? מה רע בית פשרות? זה לא
מחכה. איך קוראים ליישוב הזה שעכשיו היה?
אין רע.
ליד בית ראש הממשלה עמדו.
אין רע בפשרות.
פתחו דוכן ליד בית ראש הממשלה ליישוב
שעבר. קרמי צור, קרמי צור. ליד...
שכבר. עזבו את הפשרות.
זה גם יישוב שהיה...
עכשיו, עכשיו, עכשיו?
עכשיו, עכשיו, עכשיו.
לא, 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 לא קרמי צור.
קרמים, קרמים.
כן, מצפה קרמים.
מצפה קרמים. אז גם אותו סיפור שהם, לפי מה שאני קראתי, הם עברו ממקום למקום, בהסכמת הממשלה. היו בסדר, היו ילדים טובים.
ושוב.
ועברו לפה, עברו עוד הפעם. עכשיו רוצים לפרק אותם.
וגם ארסו.
ועכשיו הם אומרים שבכל זאת זה יעשו הסדרה.
כן?
יש אלימות, זה אחרת.
תכף תדעי, אני כבר באמת לא מאמינה לביבי.
בקשבה ובמשטרה היום יש לך כוחות שבחיים אף פעם לא היו. כל השחורים האלה, כי אלימים נגד יהודים וכל הדבר. היום יש דרך אחרת. את לא יכולה להתכחש לזה.
אני לא יכולה להתכחש לזה, אני רק ראיתי שלמרות שאני חשבתי באמת כמוך, ראיתי שהרב מלמד פעל אחרת, בצורה אחרת, והוא מתחיל...
למרות שלא הבנו אותו בהתחלה,
לא הבנו,
לא
נכון,
הבנו מה הוא עושה, ואנחנו נכון. אפילו קצת נדפקנו מזה, כי אנחנו כן קנינו בית באיזשהו מקום שלא חשבנו, זה לא אושר, לא משנה, אבל אני מאוד מאמינה ש... הוא עושה...
הוא מנהיג, והוא אדם עם שיקול דעת, והוא כן הלך לקראת פשרה, השלב הראשון זה היה נראה ועלו עליו הזה, זאת אומרת, דיברו נגדו שהוא נכשל. בסופו של דבר הוא לא נכשל, כי נבנו ועוד ייבנו.
כמו שאני אומרת לך, יש לו כוח, יש לו כוח, יש לו עוצמה ביד.
אז אנחנו אומרים על עכשיו פליבת.
אנחנו מדברים על עכשיו, המצב השתנה. ואם אנחנו רוצים לראות את המצב של היום בעיניים של לפני 30 שנה...
לא, אנחנו מדברים על עכשיו.
כן, על עכשיו, אז המצב השתנה.
אז אני אומרת לך שהוא הצליח. הוא הצליח דרך הפשרה.
דרך הפשרה?
כן.
התשעה הבתים של השנה שעברה, שלושה בתים.
שהרסו.
שהרסו.
במקומם פעם ה-30 בתוך
היישוב. כן. מעניין שדרייף עדיין לא אושר בנייה.
מה?
סתם אני שואלת למה...
אני חושבת שהתשובה לך...
ניסים גמורים, גמורים.
למה?
זהו, הבית שלנו נכנס בתוך הטבע של בית אל.
אתם.
לא, הבית של דריינוף.
הבית של דריינוף, שעומד כמה קומות.
כן, כן.
הוא נכנס לתוך הטבע של בית אל.
לא, אני מדברת למה הוא לא מצליח לבנות את הקטע
של... את הבית הזה, את הפיל הלבן הזה.
את הפיל הלבן שאנחנו רואים, של דריינוף.
אז אני אומרת לך שזה עד עכשיו היה אסור מבחינה חוקית, ועכשיו זה נכנס...
על זה את מדברת עכשיו, כן?
תראי, אני חושבת ככה, אין לי מה לענות לך על הנושא של הפשרות, כי אני לא יודעת... הרבה יותר בכיוון הזה של, של אביחי וורון. נראה לי הרבה יותר טוב, אבל יכול להיות שאני לא צודק. אז אני אגיד לך משהו. למה לא הלכו עם ארנה, ולמה... אני, תראה מה, תשימי כמה פה, ותאכלי את זה עם כפי, כמו שאני עשיתי. באמת, נו. קיצור, מה?
מי? למה?
אני חייבת להגיד לך משהו. למה לא הלכו אחרי ארנה? מפני שזה מצריך מסירות נפש, ובשביל ליצור מסירות נפש צריך הכשרה ארוכה, או של חינוך עצמי, או של חינוך או של מנהיג שבא וסוחף אותך. אבל זה צריך המון הכנה. מי מוכן לוותר על הרכוש שלו? או להסכים לסכן את עצמו? זה מעטים מאוד.
כן, הוא התקשר אליי לומר...
לא, אל תפתחי, יש חדש. יש ישן.
הוא נמצא בקליה, אז תחכי לו בצומת.
תחכי לו, אה, היא אישה.
אני נמצא בטיילה, במקרתי לעשר דקות, אז תחכי לו.
מה זאת הייתה, שר פלדי?
היא היחיד מסכן ש... אה, היא צפלה גם אלייך?
לא, 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 הוא בא אליי, בין טעם שאת
תסתי, אל תחכי לו בצומי. לא שמעתי. או קיצוני, שבטבעו הולך ככה. כמוך, כמוני, כן.
אני לא כל כך הולכת, אני אין לי כל כך הרבה אומץ כמו לאנשים האלה.
אז אני אומרת לך, ההלכה הזו דוח, היא צריכה את ההרגעה של אנשים כמו הרב מלמד שבהם יודעים להרגיע.
מלנווט.
לעומת זאת, כן, זה עניין של פוליטיקה, זה עניין של... ככל שמזדקנים דעתם מתיישבת עליהם, זה נקרא מתיישבת עליהם, כי האנשים הצעירים הם תמיד הולכים בקיצוניות. האנשים המבוגרים יודעים את ללכת בדרך, כמו שאת אומרת,
לנווט
יותר, אבל זה נקרא דעתם, רואים את כל ההיבטים ולא רק מה אני רוצה, למה יהיו התוצאות.
לא. וכולי נו, וכולי. אז בואי נחשוב ביחד, את אישה כבר לא בת 18, גם אני לא, בואי נחשוב ביחד, מה התוצאות של עמידה נחושה ועל אמירה, מלאת עוצמה,
עוצמתית.
תזרקו אותנו לרחוב, אני לא רוצים פיצוי, אנחנו נפלא, רוצים את ארץ ישראל.
נפלא.
נו, מה התוצאות?
מה יהיו התוצאות?
בואי תצפי.
נקווה שיהיה בסדר.
לדעתי זה ממש מתבקש.
זה נקווה.
הלוואי שיהיו אנשים שמסוגלים לומר את זה.
אז הנה אביחי בוארון, הוא אומר את זה, והוא סחף אחריו את כל עמונה.
אז אני אומרת
לך, זה אנשים צעירים, לא אנשי גלות.
דרך אגב, זה סנונית ראשונה של שפה חדשה
נכון, אבל
אין כאן אמירה שמי שעד עכשיו נהרג זה עונש.
טוב, די, נעזוב את זה.
סנונית שיצאה מבית המשפט, זאת אומרת הוא למד משפטים, הוא משפטן, הוא גם יודע את הדרך איך הולכים, מבינה, הוא יודע איך להציג את הדברים, וזה כבש, זה כבש, ואני מקווה שזה יכבוש.
כן, אבל בבית אל היה כנראה מסוכן לעשות את זה, מכל מיני סיבות, ולכן הוא הלך בדרך
השונה. אני יותר קצת יותר צעירה, ואני, הגוש קטיף זה טראומה.
טראומה
נוראה, נוראה.
אבל קודם כל, אני, איך שאני מסתכלת על הדברים, גוש קטיף היה קבוצה של יישובים ביחד, ובעצם מה שהממשלה עשתה זה לקחה את כל הגוש ופינתה את כולם, זה היה כולם ביחד. מה שקורה ביהודה ושומרון כבר תופסים ראש אחר, אז אומרים אנחנו אולי הם לא יעשו את אותו, אני אומרת לכם,
סלאמי.
לא יעשו את אותו דבר שהם עשו בגוש קטיף, הולכים יותר בחוכמה, מפונים מכל מיני נקודות לבד, ככה
מורידים את המורל,
מורידים את המורל לבד לבד, כי בתחילה זה כל מיני אחזויות כאלה מבודדות, כל מיני גבעות כאלה שהם למי אכפת, כאילו הגבעות האלה, ואז מגיעים לכל מיני עמונה וכאלה,
שזה גם סך הכל להחזור.
כן, ואז אומרים רגע, ואז אומרים טוב, אולי בעצם כל אחד צריך להתמודד בפני עצמו, ולא מתלכדים ביחד, וזה בדיוק העניין
שלא מתלכדים.
כן, כן, כאילו אם יש יישוב אחד ובאים ומפנים איזה בית של מישהו ולוקחים וגוררים את האישה שלו באמצע הלילה ומוציאים אותה מהיישוב,
כמו שהיה במגרון,
אז בסדר, אז הפעם הבאה זה יהיה יישוב אחר. אבל השאלה איך תופסים את העניין הזה ואומרים זה לא רק אצלי, זה גם אצלו וזה גם אצלו וגם אצלו, זה בדיוק העניין. ומה שקורה ביישובים של יהודה ושמרון, שזה לא כמו איזה גוש, קוראים לזה גוש קטיף, קוראים לזה כל פה יישובים פה וזה. אז פה יש את אני יודעת את השטח A ושטח B ושטח C, וכל אחד אותנו כן יפנו ואותם לא יפנו, ואותם ישירו תחת שלטון ערבי ואותנו כן לא ישירו תחת שלטון ערבי.
זאת אומרת צריך סולידריות, זה מה שאת אומרת.
זה צריך סולידריות, נכון.
איך?
לא יודע.
איך עושים את זה?
ידי השפה של הוועד, של היישוב, של מה שיקום, ויתחיל להחליט מה כן עושים, מה לא עושים, איפה כן. כמו שהרב מלמד עשה, האמת הרב מלמד, אנחנו לא הבנו את הנקודה שלו, ובאמת אנשים כעסו מאוד מאוד על משהו, על ההתנהגות שלו. ועובדה שכשבחרו ועד חדש, בחרו משהו חדש לגמרי להתנתק ממנו, כי לא רצו את העסק הזה, פחדו מהדבר הזה, מההתחמקות הזאת ומה אצ'ה פצ'ה קצ'ה. קודם כל הוא דאג לעצמו, ואנשים כועסים על זה מאוד 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 גם.
אבל
אני אומרת, אני רואה את זה בגדול, אני רואה את ההתיישבות, אני רואה פתאום עוד בתים, אז אני לא מסתכלת על הרב מלמד, אני אומרת, תראו מה קרה פה, בכל זאת קרה משהו, בכל זאת פתאום עוד אנשים יבואו ויגורו ביישוב הזה.
רבותיי, מה שאני פחדתי פחד מוות היה שבנט לא ייכנס לממשלה. נכון, ואז הוא יקים עוד ממשלה עם הטלפון.
זה מה שהולך להיות, לא?
מה, נכון. לא, לא, זה לא...
יש חדשות כבר?
לא, עוד אין חדשות, עוד לא, בנט עוד לא כל כך מסכים לכל הסיפור הזה.
את מה? מה הוא יקבל?
הוא לא יקבל כלום, אבל הוא אמר, אם אני לא עומד על העקרונות שלי, אני הולך הביתה, אני יושב באופוזיציה.
טוב מאוד. טוב מאוד.
הוא
לא אמר...
מה שהיה לו פעם שברה, מה היה לו פעם שברה?
שר הכלכלה.
מה שנקרא שר האוצר?
לא. זה משהו אחר, לא יודעת מה ההבדל, אבל זה לא.
יקבלו תיקים.
כן, ואז מוסיפים עוד תיקים,
לא תיקים, כדי שכולם יקבלו תיקים.
גם כלכלה וגם האוצר.
יש כלכלה ויש תעשייה ויש אוצר.
נראה, תראי, זה הדבר הזה צריך להיפטר באיזשהו מקום. ונראה,
לא, 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 רגע, אני שואל.
אז אם תהיה ממשלה ימנית, אז כל התרחיש שאתם מדברות על הממשלה ימנית, אני מתכוונת ימנית, ימנית, לא ימנית ביבי.
זה לא יהיה.
לא, אם יש בנט, אז יהיה, אני מקווה.
לא יהיה, גברת. הוא ינטרל את בנט. וזה לא בעיה בכלל לעשות את זה. כמו שהוא נטרל את הרב בן ילון. פשוט העיף אותו. מה עשה אריק שרון? יום אחד אמר לו, אתה לא, אתה כבר לא שר.
אני לא יודע.
וכשיש לביבי, כאילו, ביבי הוא מנווט שמאלה. אין מה לעשות.
הוא אדם חלש, נכון.
לא יודעת אם הוא אדם חלש. אני לא אכפת לי מה הוא. אני רואה את ההתנהגות שלו. מה? לא, אני מתכוון, זה לא מעניין אותי לתאר אותו. מעניין אותי מה הוא הולך לעשות. אני מרגישה שהוא מנווט שמאלה. ועכשיו השאלה היא כזאת. בוא נלך על התרחיש הגרוע. שבאמת יתנקלו לנו, אבל בגדול, השאלה שלי זה, איך יוצרים את הסולידריות, ואיך הסולידריות היא שריר אמיתי, לא נמר של נייר, כמו בגוש קטיף.
אני מרגישה שברחוב שלי...
הפחד הוא מהרבנים, באמת, כמו שאת אומרת.
ממי?
אני מפחדת מהרבנים.
אני לא צריכה לפחד, אני צריכה להחליט מה טוב לעשות.
בסדר, אבל אם הרבנים יחליטו לך
תעזבי עכשיו את הרבנים, אז את תקימי,
אז
את תקימי משהו יותר טוב. אפילו שהרבנים אומרים ככה, אנחנו יכולים להגיד זה לא בסדר. אני מדברת גדול, אני לא יודעת אם יש לי כוחות להרים דבר כזה, כי אני גם לא יודעת איך לעשות את זה, איך ליצור את העוצמה הזאת שאביחי בוארון שידר לנו.
להגיד לך,
כן.
אני חושבת שברחוב שלנו היום מדברים הרבה פחות על ארץ ישראל והרבה יותר על הפרט. תסתכלי היום,
כן.
מה,
כן, מה שחשוב זה...
זה בעיה.
בדור שלי, זאת אומרת כשהייתי בירושלים, מרכז הרב הזה, השיח היה ארץ ישראל. היום את לא שומעת
בו... רגע, אבל שושנה, איך את עונה לי על השאלה שלי עם התשובה הזאת?
זאת התשובה.
לא, את מסבירה לי למה.
לא,
אני שואלת מה לעשות, לא למה זה קורה.
אני אומר לך גם, להעלות את ארץ ישראל, את ערכה, את הזכות, את
הגדולה. אוקיי.
את הזה, להעלות את זה לדיון ולשפה, לדיבור, לדיבור ברחוב. את מבינה? עניינו של ארץ ישראל. ואז יהיה לאנשים כוח להילחם בשבילה. מבינה?
כן.
וכל עוד שארץ ישראל נמצאת בספרים, ואנחנו מדברים בסדנאות ומה שאת רוצה ב...
חזרתם, הגעתם?
כן, כן. בתוכניות וכל זה על הפרט, רגע, רגע, NLP ותת מודע, ועוד פעם תת מודע, ושיטה כזאת שתת מודע, ושיטה כזאת שתת מודע.
תודה רבה לך.
אז אין כוח להילחם.
אבל מה שאת אומרת,
מה שאת אומרת זאת התשובה למחלה של האינדיבידואליות, שזה מחלה שהשלטון הנחיל לאנשים.
אני לא מקבלת את זה שהשלטון הנחיל, זה בכל העולם היום.
כדי לעשות את המזימות שלהם. ברגע שאנחנו מחליפים את השפה ואנחנו מתחילים לדבר על ערכים, זה פותר מיד את המחלה. מבינה? אז לכן מה שאת אומרת זה מאוד 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 חיוני.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כשאנחנו במרכז הרב דיברנו על ארץ ישראל ועל כלל ועל כלל ועל כלל, לא היה פרט. הפרט לא היה. בא, ככה אומר הרב זצ"ל, שזה הולך לפי דורות, בא הדור הבא ודיבר על הפרט כדי לאזן. אבל היום אנחנו רואים שיש נטייה יותר מדי
לפרט.
צריכים לחזור, ככה זה עובד, ככה זה עובד.
אבל ששאלה, יש פרט ויש פרט. היינו בשכונת של חרדים, הפרט שמה הייתה להיות, להשיג מידות טובות יותר, להיות צנוע יותר, להיות הכל ממש טוב יותר במידות, בערך החיים. זה היה הפרט של ה... זה לא פרט של האני אני, זה יש פרט ויש פרט.
אני לא מדברת
על... איך אני עובד על עצמי.
כן.
כן, אבל המושגים הכללים של ארץ ישראל לא היו בתוך זה.
לא. נכון, כשהגעתי לבית אל, הרגשתי קצת חיסרון בפרט של המידות של אחד אחד. נכון, זה נדד,
שהיום
צריכים את שניהם.
מה שקרה בבחירות האחרונות זה שבמקום לדבר על הפרט, אז עוטפים את זה בעטיפה של איך הוא מאבק חברתי, כמו מאבק אוהלי שהיה בתל אביב, שעכשיו אנחנו כבר לא מדברים על שטחים, זה כבר לא מעניין, כאילו, לפחות שמים את זה כאילו בצד, ופתאום כולם נעשים כאלה קצת ימנים וזה וזה, ומדברים על מאבק חברתי, על ההבלות שבין קבוצות בחברה, וזה כאילו האישו הגדול של כל המפלגות. אבל מתחת לפני השטח מסתתרים כל...